והם בוקר ויצא נתן השדה למועד אבי ונער קטונים. הוא מתחיל, הוא באמת מתחיל לפי התוכנית שאמרנו, והוא אומר את התרגיל הזה, והוא ירח חצי האווירו, ויבוא הנער במקום החצי אשר היה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר הלא החצי ממך ועלה. סתם, אני עכשיו חושב, אני לא מבין את הפסוק הזה. הנער רץ, הוא ירד את החצי לאווירו, זאת אומרת, הוא צלף, אז הוא ירד את הרחוק. כשהנער התקרב, יבוא הנער עד מקום, כשהוא התקרב, יונתן אמר, תמשיך הלאה, בהתאם לסיכום. ואז פתאום, הוא שובר, בפסוק למתחץ הוא שובר את הסיכום, והוא אומר, רחוש, אל תעמוד, ולקט נער יונתן את החצי ויבוא אל אדוניו. ואז יונתן אומר, הולך ויעיר, ומה הוא עושה? והם יוצאים, יוצא מהמחבוא, יעשו את זה מהבולף. הרעיון היה שרק אם רק אם הכל בסדר, רק אז אתה יכול לצאת מהמחבוא. אם הכל לא בסדר, אז הייתי בא לכתב, תבוא לכתחילה בלי הנער ותצעק את דוד, דוד, אתה יכול לצאת החוצה, נכון? הכל היה כדי להתמגן, אבל בסוף דוד תם אצל הנגב, ויפול להפה בארץ, וישתחו של פעמים וישקוי שתראו ויבקוי שתראו עד דוד הגדיל. והשבר הזה של התוכנית פירושו של שבר שהם כאילו לא מסוגלים להחזיק מעמד. הפרידה היא פה כל כך כואבת, יש פה השתחוויות, יש פה נשיקות, יש פה ויבקו, משום שהם התעלמו מכל סידורי הביטחון, הם התעלמו מכל הצעדים הבסיסיים שהם צריכים למכות. הם למען הפרידה הזאת. הפרידה הזאת היא כביכול פרידה של פרידה לעד. הם יפגשו עוד פעם, כי הם נתן יחליט לבוא לבקר בזיפים, אבל חוץ מפעם בודדת שהם יפגשו, אז מעתה ועד עולם הם לא יראו יותר אחד השני. כי מה? אני לא יודע כי מה, כי ככה יונתן החליט, נכון? יונתן קם עם השולחן בחוריה ולא אכל ביום החודש שני לחם כי נמצא לדוד. יונתן אומר לדוד, לך לשלום השני, שבאנו שנינו אנחנו בשם השני מור השם יהיה בני אותך ובן זרחי ובני אחד עולם. יונתן מאוד עצוב, יונתן מאוד בוקר, ויונתן מחליט להישאר עם אמא שלו. אחרי כל השאלות יונתן אומר לדוד, לך לשלום. מה זה לך לשלום? לאן אני לך שלום? לאיפה יונתן הולך עכשיו? הביתה, לארמון. הכל מסודר שם, הכל מטופל שם. הפרידה הזאת היא פרידה מאוד מאוד לא סימטרית. הם שניהם מתחבקים, שניהם מתנשקים, עד דוד הגדיל. למה דוד הגדיל? למה דוד הגדיל? יש פה איזה בכי קשה של שניהם עד שדוד הגדיל. משום שליונתן יש מה לבכות על אידיאלים, על כאב לב להתנהגות של אביו. אבל דוד יש לו, דוד באמת לא חסר מה לבכות עכשיו. מפה הוא מתברר לו שהוא עבריין מספר אחד, מתברר לו שהוא נהפך לאויב הגדול ביותר של מלכות ישראל, מתברר לו שהוא מנותק מאשתו, מנותק ממשפחתו, מנותק מכל אשר הוא, נהפך למרדף, ושם לא, אין יותר מדי מעצורים. אז יונתן באמת קם בחורייף, יונתן צם, יונתן לא אכל, לא היה חשק ליונתן לאכול. יונתן, ראינו את הגמרא בערכין, שהוא הוכיח את שאול, מרוב האהבה לדוד הוא הוכיח את שאול יותר ממה שהיה מותר להוכיח, למען דאמר עד נזיפה ועד כללה, אפילו עד הקאה הוא הגיע, הכל טוב ויפה, אבל יונתן חוזר הביתה. והוא אומר, הולך לשלום. אבל דוד, זה טוב מאוד שהוא אומר אותו שילך לשלום, אבל הוא היה צריך לעשות עוד משהו. אז זה הגמרא אומרת, זה הגמרא שראינו לסנהדרין, אני מכיר אותה, אמר יהודה אמר רב, אלמלא הלוואו יהונתן לדוד שתי כיכרות לחם, לא נהרגה נובי רקוענים, ולא נטרד רגע אדומי, ולא נהרגו שאול ושלושת בניו. הייתי, יונתן ימות על זה, ושאול ימות על זה, ונובי רקוענים חוסלה על זה, ודואג האדומי שהיה יכול להיות מענקי גדולי ישראל, כולם נהרסו והושמדו בגלל שיונתן לא הלווה שתי כיכרות לחם. תראו, אנחנו לא מכירים את תיאוריית המקריות, זה לא איזה שטות אחת טענה שהייתה יכולה לשנות כל ההיסטוריה. ההיסטוריה יש תפקידים ויש השגחה אלוקית, ואלוקים יש רצון, בסדר. ואם שטות אחת קטנה משנה את כל ההיסטוריה, סימן שהשטות הזאת היא לא שטות מקרית, היא הכרחית, היא מביאה דבר שאי אפשר היה בכלל לדלג עליו. אי אפשר. זה שיונתן, בוא נאמר, שאם יונתן היה מלווה, נותן לדוד שתי כיכרות לחם, אז הוא בכלל לא היה יונתן. אז כל עומק הפירוט שבין מלכות דוד למלכות שאול לא היה קיים. יש פה איזה מעשה קטן על הנקודתי שהוא בעצם מביע את כל עומק הכאב, את כל מה שבסופו של דבר יגרום לשאול ובניו ליפול בחרב. זה יגרום לכל הקושי הגדול הזה. מה זה זה שיונתן לא הלווה לדוד שתי כיכרות? שתי סנדוויצ'ים. מה זה, לא איזה פיקוח? למה אתה לא מכנוס את הסנדוויצ'ים? זה מראה איפה יונתן נמצא. אנחנו ננסה לגעת בזה קצת. אמרנו, יונתן לא אכל ביום החודש השני. ביום החודש הראשון הוא כן אכל, וגם קודם הוא אכל, יום אחד הוא לא אכל, כן, לא צבוח. אבל דוד כבר כמה וכמה ימים לא אוכל. דוד מאז שהוא נמלט דרך החלון והלך אל שמואל בנאות ברמה, יכול להיות שהיה שבוע אוכל, זה ודאי לא המרכז העיסוק. כשכולם מרוב קדושת נבואה פושטים את הבגדים ונופלים מרומים, בטח שהם לא יהיו עסוקים במנות אחרונות. הוא נמלט, הוא נמצא אצל שאול, הוא חוזר, הוא מתחבא בשדה, זה היום השלישי כבר, אין לו אוכל, ויונתן לא חושב על פרט שולי. זה שבעיני יונתן זה נראה פרט שולי, זה הכוונה, זה מלמד על כל ההבנה. למה בתכלס? למה אמר הדוד אמר המתכוון? מה כל כך גרוע בזה שהוא לא הביא לו שתי כיכרות? אז הוא לא הביא לו שתי סנדוויצ'ים. אנחנו צריכים להסתכל על פרק הפעלה ולהבין מה הייתה הבעיה. והיה קום מבילך ויונתן בעיר. יונתן חוזר הביתה עצוב, אבל הכל בסדר. ויבוא דוד נובל אחימלך הכהן ויחרד אחימלך כהן דוד, ואמר לו, מדוע אתה לבדך ואיש אין איתך? אני לא יודע כמה אפשר לסמוך על החוקרים, אבל נוב ועיר הכהנים וגבעת שאול הם מקומות מאוד מאוד סמוכים. הייחוד של נוב עיר הכהנים היא בארם. אני לא יודע אם מכירים את זה היום, פעם נסו דרך שם, אבל זו גבעה שבצפון ירושלים, שהיא קרובה מאוד, כמה קילומטרים בודדים מהמקום מכונה היום תל אל פול, אם אתם יודעים איפה שיש את הארמון שחוסיין בנה לו, אתם מכירים? רואים את זה מרחוק. זה כן גבעה, 3 קילומטר בינו לבינו. זאת אומרת שדוד נמלט מגבעת שאול, והוא קודם כל המקום הראשון שהוא הולך אליו זה לעיר הכהנים. נוב זה המקום שבו אין מקדש. למה אין מקדש? כי בעקבות חובן שילה נוצר נתק בין אהרון השם לבין המזבח. אהרון השם נמצא בקריית יערים עדיין, עד שדוד יעלה אותו לעיר דוד, והמזבח, המשכן בלי אהרון, הבמה הגדולה, נבנתה בנוב. ויבוא דוד נוב אל אחימלך הכהן וחרד אחימלך לפני דוד, ואמר לו, מדוע אתה לבדך ואיש אין איתך? ויאמר דוד לאחימלך הכהן המלך, ציווני דבר, ויאמר אלי, איש על ידה מרומה את הדבר אשר אנוכי שולחך, ואשר ציוותיך ותנערים יודעת אל מקום פלוני אלמוני, ואתה מה יש תחת ידך? 5 לחם צנע ויותר נמצא. דוד מבקש אוכל, הוא גם מבקש את זה בסגנון כזה שנשמע כאילו הוא צריך את זה דחוף, נכון? ואתה, הוא שואל אותו כל מיני שאלות אינפורמטיביות. דוד עונה לו, אבל אומר, אתה עכשיו, מה יש תחת ידך? 5 לחם? נא בידי. מה זה 5 לחם? תביא לחם, תביא כמה לחמים. והיה נקוד את דוד ואומר, אין לחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש יש, שנשמרו הנערים, אך מאישה. אומר לו, כן, שמע, הלחם היחיד שיש לידי זה רק לחם קודש. הייתי שמח ללחם לתת לך לחם חול, אבל אני רוצה לתת לך רק לחם קודש. לא, אני מוכן לתת לך את הלחם הזה רק אם נשמרו הנערים מאישה. מה זה אומר אם נשמרו הנערים מאישה? אם אתם טהורים, אולי אתם טמאים. אתם שמים לב שזה השני שחושב שדוד, או לפחות אנשים של דוד, הם לא טהורים. כי גם יום קודם או ימיים קודם, כשנפקד מקום דוד, פסוק הבא, ולא דיבר שאול נאומה ביום ההוא, כי אמר, מקרה הוא בלתי טהור הוא, כי לא טהור. אומר רש"י, מקרה הוא קרי רע, ועדיין לא טבע לקריו. משום מה, כשדוד לא מגיע לארוחה, אז שאול מניח, בגלל שהוא ראה קרי. מה אתה חושב שדוד יראה קרי? דוד לא ראה שינה בעיניו, דוד קודש ישראל העליון, אבל ככה שאול חושש, וככה גם אחימלך. אומרת, שמע, אני יכול להחליף, אבל יש בעיות. ואז ויען דוד את הכהן, ואומר לו, כי אם אישה עצורה כמו שישון בצאתי, ויוכל נהנה עם קודש, והוא כדי לאכול, ואף כי היום מקדש בכלי, אז זה מה שהכהן נותן לו, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים, המוסרים מלפני אדוני לשום לחם חום ביום ילקחו. אני מדלק קצת כי אני קודם כל רוצה לדעת בדברים שאני אומר להם. ויאמר דוד לאחימלך, ואין יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי גם כלי לא לקחתי בידי, כי הדבר המלך נחוץ. ויאמר הכהן, אם קרא רק את פסוק י', ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי אשר הכית בעמק האלה, הנה אילותה ושמלה והאפוד, אם אותה תיקח לך כך, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד כמו אתננה לי. דוד מגיע ורוצה שני דברים מאחימלך, הוא רוצה אוכל והוא רוצה נשק. דוד הוא בלי נשק, בלי אוכל, דוד הוא בלי כלום, שמלתו לאורו. הוא רוצה אוכל, כי בלי אוכל אפשר לחיות. הוא רוצה חרב, כי בלי חרב גם כנראה אפשר לחיות, רק שיש הבדל בין חרב לאוכל. חרב אפשר לחכות, להתחבות בינתיים, אוכל כמה תתחבא, בסוף תמות. אז קודם כל הוא רוצה אוכל. הוא לא אומר לאחימלך את האמת, הוא לא אומר לו אני נרדף, הוא מוכר לו סיפור משונה. ואחימלך מגיב בצורה לא פשוטה. ויבוא דוד נובל לאחימלך הכהן, ויחרד אחימלך. מה זה ויחרד? חרדה זה מילה שבעברית מוזכרת פסוק, חרדה זה פחד. דוד, אחימלך מפחד. למילה ויחרד יש עוד פירוש, אנחנו רואים אותה בתחילת פרק תזיין, פסוק ד', ששמואל הולך למשוח את דוד למלך בית לחם, היה שמואל את השדי בירדוני בבית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויומר שלום בואיך. נכון, כבר אמרנו אז שהם לא אמרו שלום בואיך. אתה לא יכול להגיד למישהו שלום בואיך, הם שאלו, שאלו שלום בואיך, ויומר שלום. השאלה הזאת אומרת למה זקני העיר חרדו לקראתו. אז וחרדו לקראתו, רש"י אומר מיהרו לצאת לקראתו, זה ברור שמיהרו לצאת לקראתו, אבל למה לא כתוב וימהרו לקראתו? למה כתוב ויחרדו? משום שהייתה שם חרדה, והחרדה הזו משתקפת בזה שהם שאלו שלום בואיך. למה הייתה שם חרדה? כי בשמואל בעצמו אומר איך אלך ושמע שאול והרגני, משום שיש פה מרידה במלכות, משום ששמואל הולך למשוח מלך תחת שאול, וזקני בית לחם מבינים היטב שהמלכות צריכה לצאת מהם, והם יודעים כולם ששאול פוטר ממלכות בידי שמואל אחרי שהוא לא הרג את הגג הנביא, את הגג המלכי, נביא הוא לא היה, והוא מגיע לשם. אז כולם מבינים שהסיפור הזה הוא סיפור, הם חרדים והם צודקים שהם חרדים, רבים מהם ימותו בחודשים הקרובים בגלל מה שקורה פה. אישי ואשתו יארגו, הם יצטרכו לברוח למלך מואב, מלך מואב יארגו אותם. שאול לא ישתוק על המרידה במלכות, נכון שלא שותק, אנחנו רואים כל מיני את המרדפים של שאול אחרי דוד, אבל היה עוד הרבה מעבר לזה. כששאול החליט שלא יהיו אובות ועידונים, אז לא היו אובות ועידונים, הוא הרג את כולם. ולכן שאול, אנחנו רואים מה שאול עשה לנוב והכהנים, אז זה שהוא רק חשד בהם שהם סייעו לדוד, וזה לא כל כך בטוח, נראה פה בפרק בכלל לא. אז מי שוודאי, הייתה להם סיבות, היה להם סיבות טובות לפחד, וגם לאחימלך יש סיבות טובות לפחד. אנחנו רואים שגם הוא ימות, כל מי שחרד בסוף מת. עוד כמה פרקים, נראה עוד שתי פרקים יושמדו כל הכהנים, בנובר כהנים, ממזרעו של אחימלך יישאר רק אביתר, כל השאר יארגו ונוב תושמד. החרדה הזו זה לא סתם למהר, זה למהר בלחץ, זה מהר מתוך חרדה, זה מהר מתוך דאגה. כשהאחימלך, אני חוזר לפרק שלנו, כשהאחימלך רואה את דוד, אז הוא חרד. מה הוא חרד? מדוע אתה לבדך ויש אין איתך? מה אכפת לך מדוע אני מדוויש? נכון? מי זה דוד בשביל האחימלך? האחימלך עוד לא יודע כלום, נכון? נניח שהוא לא יודע כלום. זה שתי ברירות, שתיהן קשות, אין לנו פה דרך אחרת בינתיים. אם הוא לא יודע כלום, אז בא המשנה למלך, בא חתן המלך, בא מישהו חשוב לכם אותך, אז אולי אתה יכול לשאול, בסדר, יכול להיות שהוא סתם שואל שאלה התעניינותית, מדוע אתה לבדך וישן איתך. אז דוד מוכן לסיפור שקשה מאוד לקנות אותו. אבל תראו מה קורה, דוד מקש שני דברים, ואת שני הדברים אחימלך לא רוצה לתת. בשני הדברים אחימלך לא יכול להגיד לחתן המלך אני לא רוצה לתת לך. אבל בשני המקרים אחימלך עושה קולות של אולי לא. הוא מבקש לנו לחם, אז הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לתת לך את הלחם רק אם הנערים ישמרו מאישה. יש פה איזה עירוך שאחר כך ניגע בו. אחר כך הוא מבקש ממנו חנית או חרב. אז תראו איזה תשובה ארוכה. ואומר הכהן חרב גוליית הפלישתי אשר הכית בעמק האלה, אין לי עלותיו שמלך ואפוד. אם אותה תיקח לקח, אין אחרת. אין לי אוכל אחר, אין לי נשק אחר, אין לי מה לתת לך. אין לי נשק, אין לי אוכל. הדבר היחיד שאני יכול לתת לך זה זה. מה, בכל נוב עיר הכהנים לא היה אוכל? זה מוזר, נכון? כתוב פסוק ז', ויתן לו הכהן קודש כי לא היה שם לחם, כי מלחם הפנים. אז בכל נוב עיר הכהן, בוא נגיד שלא הייתה בגודל של תל אביב, הייתה בגודל של יישוב קטן מאוד, בכל היישוב הזה לא היה שום דבר מה לתת לו לאכול חוץ מלחם הפנים. או שהוא לא רצה לתת לו שום דבר לאכול, או שבתוך המשכן לא היה שום דבר מה לתת לו לאכול חוץ מלחם הפנים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, תראו איך חז"ל אומרים, ואומר הכהן חרב גוליית הפלישתי אשר הכית בעמק האלה, הנה לוטה ושמלה אחרי האפוד. מה זה אחרי האפוד? לוטה, לוטה בעברית, מה זה לוטה? מה שאומר כרוכה, כמו וילט פניו באדרתו. להליט פניו זה להסתיר. לוט בערפל, נכון? אנחנו לוט בערפל, הכוונה הוא מסתתר, הוא נעלם מאחורי הערפל. אז הכהן אומר לו, תשמע, יש רק את החרב של גוליית שמתחבט ומוסתרת בשמלה אחרי האפוד. מה זה משנה המוסתר בשמלה אחרי האפוד? אז הגמרא אומרת, ורש"י מביא את הגמרא, המדרש אומר, מהו בלט בסתר? איפה כתוב בלט? בלט בסתר, בלי שהוא יודע, יכול להיות. אבל המדרש, הגמרא אומרת, מה זה אחרי האפוד? האפוד זה איפה הכבאתי אותה? איפה הכבאתי את החרב מאחורי ה... אומרים, למה בכלל הכבאת אותה? שמה צריך להכביא את החרב? אז המדרש אומר שהחימלך לא רצה להביא את החרב. המדרש אומר שהחימלך אמר, אני מוכן לתת לך אותה, רק אחרי אני שואל באורים ותומים. האפוד זה אורים ותומים. אם אלוקים מאשר לי לתת לך אותה, אני נותן. אלוקים לא מאשר, אני לא נותן. אומר רש"י, אחרי האפוד, אחרי ששאלו באורים ותומים. אמר לו כן. וכן תרגם יונתן, בתר דשאיל לבאפודה. זאת החרב לא הייתה מוכבט. מי שהכביא את החרב זה אחימלך בעצמו. אחימלך לא רוצה. אחימלך, יש לך חרב? כן, יש רק את החרב שלך. זה החרב שלי, נכון? מי הקע את גוליית? אני הקעתי את גוליית, אני לקחתי את החרב, זה שלי. אני לקחתי את החרב של גוליית, שמתי אותה פה פיקדון, עכשיו אני מבקש לך חרב. הדבר הכי טבעי שהוא היה צריך להגיד לו, כן! החרב שלך, הנה היא! אבל חזן שומעים בפסוק י' שוב אחימלך מהלך פה כלוליין על חבל דק מאוד, מדבר באופן שלא יישמע באופן חזיתי כמרד במלכות. בעצם להיכנס בדוד זה להיכנס במלכות, אבל אחימלך הוא בכלל לא עם דוד. בסוף אחימלך יארג על זה שהוא מרד בשאול ותמך בדוד, הוא בכלל לא תומך בדוד, הוא מתאמץ מאוד לא לעזור לי. אתם רואים רק הנחת המוצא שלו, דוד אומר תביא לחם הפנים, אז מה דוד לא יודע לבד שאם הנערים ראו כרי, למה שהנערים של דוד בכלל יהיו תמאים? למה אתה חושב ככה? אולי הכהנים שלך תמאים, ואם הם תמאים אז הם יודעים לבד שמי שתמא לא אוכל לכם קודש. והעובדה היא שככה חז"ל אומרים שדוד היה על סף גביעה ברעב, אם עוד כמה דקות הוא לא יאכל משהו אז הוא מת סופית. דוד מלך ישראל חי וקיים, אבל אם שלושה אם הוא לא יוכל אז הוא ימות. כן,
והנערים איתך צריכים לתאורים, אחי מלך אומר אתה לבדך ואיש אני איתך.
הוא שואל אותו בהתחלה, כן, ואז מה אתה שואל?
אחרי זה אנחנו אומרים שהנערים שאיתך אולי תמאים לבד, אבל
דילגת על פסוק. הוא שואל אותו, הוא לא אומר לו ברוך הבא, לא כתוב ברוך הבא, לא כתוב שלום בואך, לא כתוב כלום, כתוב למה אתה לבד. מה אכפת לך אם אני לבד? למה זה מטריד אותך? כן,
אחר כך ששאול מאשים את אחימלך, אז אחימלך אומר לו שדוד הוא הכי נאמן והיית
שפה. אחר כך נגיע לשם, כן, אחר כך נגיע לשם, בסדר. גם שאול לא צודק, בטח שאחימלך לא ניסה לעזור דוד, זה אחימלך צודק חבר לזמן. אתה אומר זה מה שהוא אומר? אחימלך לא מורד, לא עוזר לדוד, אבל אחימלך מורד בשאול, זה נכון. אחימלך, אתם יודעים איך קוראים לאחימלך? אחימלך קוראים אחימלך. אני מסתכל שאבא של אחימלך חשב שהבן שלו הוא אח של המלך. אחימלך הוא צאצא של אלי, מה הכוונה? ואלי חושב, בית אלי חושב שמי שצריך למלוך זה הכהנים. ובא שאול, ככה אלי היה. אלי היה כהן גדול ומלך. אז למה זה הפסיק? זה הפסיק כי חפני ופינחס נהרגו בקרב. נכון? חפני ופינחס נהרגו בקרב, אז השתלטו להם על המלוכה. בא שמואל ובא שאול והשתלטו על המלוכה, והמלוכה שייך לכהונה. זה ודאי בית אלי חושב כך, כך היינו כל האורך. הם מאוד עקרוניים בזה. ואם אנשים קוראים לבנים שלהם בשמות של מלך, סימן, אתה לא סתם קורא מלך. זה לא נשמע איזה סבתא שקוראו לך עם מלך. קורא מלך כמו אבי מלך במגילת רות, כמו אבי מלך הבן של גדעון, שנהיה בסוף מלך. אם בתנך מישהו קורא בשם לילים שלו בשמות של, בשם של מלך, זאת אומרת שזה השאיפה, זה החינוך, שם רוצים להגיע. והחימלך באמת, הוא לא רצה לעזור את דוד, אבל הוא באמת כן מרד בשאול, זה באמת שניהם נכונים. כי החימלך לא פה ולא פה. והחימלך מצפה להתמודדות של מלכות שאול, והוא מריח לבד, והוא יודע שיש בעיות קשות מאוד, וכשבא דוד הוא לא רוצה לעזור את דוד. הוא גם לא רוצה להיכנס בדוד. אם החימלך היה בתום לב, לא יודע מה, אני לא יודע מה, תום לב עם האידיאלים שלו, אבל כלפי שאול לא היה תום לב, וגם כלפי דוד לא היה תום. תום לב לא הוא משהו הרמוני. ממש הוא לא איתו, והוא לא איתו, הוא עם עצמו. ובצורת, כשדוד מבקש עזרה, אז אחימלך בעיקר עסוק בלהיות חרד. ובגלל שהוא היה עסוק בלהיות חרד, זה באמת היה לו סיבות טובות לחרוד. שאחימלך היה יכול ללכת עם שאול, עם דוד עד הסוף. אם הוא חושב שאין כדוד נאמן למלך, אז תלך עם דוד עד הסוף. הבעיה שגם עם דוד עד הסוף עם שאול, אחימלך לא רוצה לעזור. אחימלך יכול לחשוב שהוא עם שאול עד הסוף, אז תיכנס בדוד, אל תעזור. תמסור את ממשיכה למען שאול. ואחימלך יכול לחשוב שיש בעיות, אבל אחימלך לא פה ולא שם. אחימלך עם אחימלך. בינתיים אני לא רוצה לדבר יותר מדי על נוביר הכהן, עליהם מדבר יותר בפרק הבא כשנגיע לדואג ונראה מה שקרה שם בסופו של דבר, איך הוא שמדע. אבל בינתיים נדבר על דוד. דוד הוא אסף רעב. אני אקח את הספר. תודה. רגע, משום שחזר עושים חשבון קשה מאוד כמה, אני לא תחפש את זה ויש פה, כמה אוכל אכל דוד. דוד אכל את לחם הפנים. דוד כבר מהתחלה דוקים, כי דוד ביקש חמישה לחם, נכון? מודעת חכמנו זי נקרוא במלבים, נתנו לחם הפנים המוסרים מעל השולחן. מה פה? זה מה שכתוב. מה זה דעת חכמנו? כתוב במפורש, ויתן לו הכהן קודש, כי לא יש שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים לפני השם, נשום לחם חם. עוד מעט נדבר מה זה לחם חם, ביום מלקחו. אבל כמה זה, כמה זה לחם הפנים? הגמרא אומרת שדוד אכל את כל לחם הפנים. לחם הפנים זה בערך היה, בערך היה קרוב ל-30 ליטר. בערך. כל הכיכרות. זה בערך להרבה בקיצור. הגמרא מודדת בסעים, תודה, אבל זה כמות אדירה. למה זה כמות אדירה? הגמרא אומרת שדוד היה בולמוס. בולמוס זה מחלה שהגמרא מביאה אותה בכמה מקומות. אתם זוכרים? אתם זוכרים ביום כיפור מי שאחזו בולמוס? בולמוס זה מחלה כזאת שאם אדם לא יאכל עכשיו משהו, הוא ישתגע, יש סכנה גדולה לחיים שלכם. מה שהוא רוצה מאכלים אותו, ישר דוחים לו בלי לשאול כשרות, לא כשרות. גם אם דוד היה תמה, כמו ששאול חשב וכמו שאחימלך חשד, גם אז היה מותר לאכול את זה. אני מגיע בן אדם לאחימלך, שאני לא יודע אם מישהו לא אכל כמה ימים טובים או כמה ימים רעים, והוא נרדף על חייו והוא חסר כלום, אז דבר הראשון שהם מצפים מהכהנים זה לעטוף אותו, לחבק אותו, לפמבטיה, לפנק אותו, לתת לו לישון, זה משהו. כל זה אין זכר, כל זה אין רמז. אחימלך מפגין בפסוקים האלה, זה קור, ואומר רבי כאן אני לא איתך. ואיתה עושה לו חקירות. חקירות שספק גדול, עם התשובות של דוד שכנעו, יכול להיות שהתשובות של דוד רק יותר הפחידו את אחימלך. מדוע אתה לבדך אני נשאיתך? מה אכפת לך למה אני? אז דוד אומר לו, המלך ציווני דבר ויאמר אליי איש על ידה מאומה את הדבר שאני חושב שלא חכב אשר ציוויתיך. אתה הולך שלוחית סודית. ממי השלוחית הזאת סודית? למי דוד אומר לאחימלך שהוא לא יכול לגלות? למי הוא לא יכול לגלות? לשאר האנשים בארמון, נכון? אז בעצם דוד אומר לאחימלך שבארמון המלך יש אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם. דוד המלך אחימלך שבאנשים הכי קרובים לשאול יש כאלה שצריך לעבוד עליהם. דוד אומר לאחימלך, אתה לא יכול לפתוח אחימלך באף אחד. דוד אומר לאחימלך, בעצם גם בי אתה לא בטוח יכול לפתוח, נכון? דוד, אחימלך גם לא בוטח, זה בסדר. אחימלך שואל שאלות ודוד אומר, אתה צודק. הוא אומר לו, איזה סיפור, תעבוד על כולם, כאילו הלכת לישון ובעצם תעשה איזה שלוחות. מה, על הפלישתים? אתה רוצה ביצוע פלישתים, אז אתה צריך לעבוד על אנשי ארמון? גם אנשי ארמון אתה צריך להסיר את השליחות שלך? אז אולי שליחות פנימית, אולי אתה צריך בשמה אתה צריך חרב? יש שליחות שאף אחד לא יודע שאתה עושה. אולי אתה הולך לפגוע במישהו מבפנים? אולי אתה באת לפגוע בי? הוא אומר אחי מלך, אני יודע מה? אז איש על ידי מעומד דבר שעון כשל אחד שציוותיר את הנערים יודעת למקום פלוני אלמוני. מה זה מקום פלוני אלמוני? זה שתי פעמים מופיע בתנך, נכון? אם אני זוכר טוב, זה בגואל ברות שקוראים לו פלוני. קוראים, למה קוראים לו פלוני? שם בוודאי קוראים לו פלוני, שם התנך, בוודאי שלא קוראו לו פלוני אלמוני, נכון? אז עם גילת רות אומרים לשאל הגואל, קוראים לגואל שהיה צריך להיות גואל פלוני אלמוני, כי זה עונש, חזרנו, זה עונש. משום שהוא לא רצה להקים שם בישראל, אז העונש שלו, שאנחנו לא רוצים לדעת איך קוראים לו. העונש שלו שאנחנו מחריטים את שהוא, אנחנו מוחקים אותו. פלוני אלמוני פרושו של דבר, אני לא רוצה להגיד את השם שלו. זה פרוש הגלים. אם אתה לא יודע מי זה, תגיד אני לא רוצה, אם אתה יודע מי זה, תגיד, מה אכפה לך? כשדוד אומר פלוני אלמוני, אז הוא אומר אני במקום שאני לא רוצה להגיד לך איפה הם. אני שלחתי את הנערים, כנראה דוד הלך קבוע עם נערים, עם עוזרים, עם נושא כלים. אני לא רוצה להגיד לך, אסור להגיד לך איפה הם. אסור להגיד לך איפה הם, פרושו של דבר ש... שגם אתה חשוד, שגם בך אני חושד. שאי אפשר לסמוך פה באמת על אף אחד. זה כל זה סיפור שלא היה. כי המלך לא שלח אותו ולא ציווה אותו ולא נערים ולא כלום. אני לבד כי אני נרדף על חיי ואני לבד כי... כי אסור שאף אחד יראה אותי. אבל דוד קוטע ואתה, אתה זה עכשיו, עזוב את הדיבורים. אתה מתחת אתך חמישה לחם תנה ביודיו הנמצא. מה שיש תביא. תביא חמישה, אין חמישה, תביא מה שיש. בעברית אני מאוד 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 רעב. נכון, אדם רגיל אומר, תביא לי חמישה לחמים, לא יודע מה הגול של כל לחם. אבל תביא לי מלא, בעברית, תביא לי מלא לאכול. והכהן ממשיך עם השאלות. אין לכם חותך לי, מלכם קודש קודש, והוא חושד בו. ושוב פעם הוא מוכר לסיפורים, ואז בלברה הוא נותן לו קודש. הוא לא רוצה לתת לקודש, כאילו שמלכם גיל לכם הפנים. אבל הוא נותן לו לכם הפנים, ובאמת דוד עסוק עכשיו באכילה. אחרי שאנחנו מגיעים פסוק ח', גילדנו על השם פסוק ח', ושם איש מעבדי שאול ביום הוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. דואג האדומי שהוא זה שישין אחר כך, הוא זה שירצח אחר כך במוחר בו. אני דואג האדומי, התנך לא חוסך מילים כדי לפאר ולרומם אותו. אביר הרועים אשר לשאול, לפי הפשט הוא האחרי על כל הכבשים, על כל רועי הצאן. אם תפרש את המילה רועה במשמעות הזאת. אבל רש"י אומר, אביר הרועים, אב בית דין. דואג היה אב בית דין. אין אביר אלא אב בית דין, שנאמר אביר הרועים. מקום מדרש תנחום, מדרש תהילים, איפה שאני לא קורא לכולם ברור שדואג האדומי היה תמיד חם ענק, ענק. דואג האדומי מוזכר פה פעם ראשונה בשמו, אבל הוא מוזכר כבר לא בשמו במלחמה מול עמלק, ששאול מסביר לשמואל למה הוא לא הרג את אגג. אז הוא אומר, כי יראיתי את העם ואשמע בקולם. איפה אני? וחמון שאול והעם. אני יותר כתבב פסוק כף דלד. ויאמר שאול שמואל, חטאתי כי עברתי פי אדוני דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. יראתי את העם, אומר רש"י בשם חז"ל כמובן, יראתי את העם, דואג האדומי שהיה חשוב ככולם, דואג אדומי שקול ככלל ישראל. יראתי את העם, שאול מפחד, דואג, דואג, דואג. הוא לא מסוגל, כך אומר שאול לשמואל, למה לא הקשבתי לך? כי הקשבתי לדואג, אני לא יכול מול דואג. ודואג הוא אביר הרועים, אשר לשאול. אביר הרועים הוא, יש הרבה רועים, רועים זה דיינים, רועים זה רואה עדר ישראל, מידי אוויר יעקב, משם רואה עדר ישראל, ודואג גדול הוא הגדול שבהם. הגדול שבהם, הגמרא לא חוסכת גם כביטויים על גדלותו התורנית של דואג. דואג זה האויב השני של דוד, אחיתופל, עוד הרבה שנים קדימה, ששניהם היו מעמדים 300 שאלות במגדל הפורח באוויר. דואג אדומי היה רבו של, מרבותיו של דוד המלך. ופה אנחנו פוגשים אותו, מה הוא עושה? אתם שמים לב שכולם כבר, מה הוא עושה? מה דואג אדומי עושה שם? נעצר לפני השם. מה זה נעצר לפני השם? לפני השם שם הוויה. אומר רש"י, עוצר עצמו לפני אוהל מועד לעסוק בתורה. כולם בראש חודש, כולם כבר עזבו, נכון? אולי כולם הגיעו לנוב בראש חודש להקריב את הקורבנות, ואחרי זה חזרו ברגל, אפשר, זה קרוב מאוד, זה מרחק לא ארוך שהליכה מרן 3 קילומטר, חזרו, ויש איש אחד שלא חזר. יש איש אחד שנעצר לפני השם, הכל נעצר, הוא עוסק בתורה. בינתיים לא כתוב לו כלום, חוץ מזה שהוא שם, נכון? זה הכל מה שכתוב שם, רק הוא שומע את השיחה. הוא שומע את השיחה והוא מבין אותה מצוין, והוא מבין איפה אחימלך נמצא. אחר כך הוא יעשה עם השיחה הזאת מה שהוא רוצה. אחר כך מזה שהוא שם, אז כולנו נשארים חיים גדולים. אתם זוכרים שמה שאמרנו בגמרא קודם, זה שיונתן לא הלווה לדוד לחם, אחד האסונות שקרו לזה היה שדואג נהרג. מה זה דואג? דואג בהמשך, בפרק הבא קוראים לו דואג, בלי א', עם י'. אז הגמרא אומרת שבאמת קראו לו דואג. ולמה קוראים לו דואג? כי הקדוש ברוך הוא היה יושב ודואג. שם החליל הוא ייפול. זה איזה מין תלמיד חכם מופלא כזו, שהוא מצד הלמדנות שלו אחד מגדולי הלמדנים, אבל יש בו איזו בעיה שקורמת לאלוקים כביכול כבר עכשיו לדאוג. אפשר לראות את זה גם במילה, בפסוק שלנו, שם יש מבדי שאומרים, הוא נעצר לפני השם, עוצר עצמו לפני. מה זה עוצר עצמו? מה זה לעצור את עצמך? לעצור בעברית המודרנית שלנו, לעצור זה משהו אלים, נכון? זה המשטרה עוצרת אנשים. לעצור זה, יש דעיה כזאת, שיש לך קלקול קיבה, אז יש לך עצירות, סליחה על הדוגמה. עצירות זה שמשהו תקוע, נכון? עצירות זה, בעברית המודרנית לפחות ככה זה מצלצל, אבל גם מה זה עוצר עצמו לפני השם? תגיד לי שם יש מהבדל שאול, עומד לפני השם. מתפלל לפני השם, שמח לפני השם. איך כתוב? ישרו חג באבותים עד קרנות מזבח. מה זה ישרו חג באבותים? זה אנחנו לא מסוגלים לעזור, והחג נגמר והקורבן נגמר והרגל נגמר, ועם ישראל כל כך אוהב להיות בירושלים את המקדש, שיאללה טוב נשאר עוד יום, אתה באת שבת לחבר שלך וכל כך טוב לך לצור, אתה אומר טוב אני נשאר עד מחר הבוקר. אתה לא קורא זה נעצר, נעצר זה טעם העצר. הביטוי נעצר לפני השם, רש"י, איך אומר? עוצר עצמו, מה זה נעצר? נעצר זה נפעל, נכון? מישהו עצר אותו. מישהו, יש עוצר ויש נעצר. יש עוקב ויש נעקד. מי עצר את דואג? אומר רש"י, עוצר עצמו. איך הוא יכול לעצור את עצמו? הוא רוצה לזה שיזוז, לא רוצה לזה. אם אתה עומד, אתה לא עוצר את עצמך, נכון? הכוונה שהייתה מלחמה גדולה מאוד בתוך דואג. הכוונה שבשיעותו של דואג יש הרבה כוחות שמשמשים בירבוביה. יש כוחות שממש לא רוצים להישאר שם. ויש כוחות שכן רוצים להישאר שם. והכוחות שרוצים להישאר שם הם אלה שעוצרים את הכוחות. כמו שאתה אומר מלחמה פנימית, אתה אומר את הביטוי כפייה פנימית. אתם יודעים שכפייה פנימית זה ביטוי שהוא בתרתי דסתרי? כי אם זה כפייה זה לא פנימי, ואם זה פנימי זה לא כפייה. זה לא הולך, זה כן הולך. למה זה לא הולך? כי יש בתוכנו כמה קולות. הצדדים מסיים באישיות שלנו, נאבקים עם צדדים אחרים באישיות שלנו. ואז לפעמים נוצרת כפייה פנימית. כי הצדדים שאתה מייחס להם יותר משמעות פנימית, הם אלה שמנצחים את הצדדים שאתה מגדיר אותם כיותר חלשים ויותר חיצוניים. אז זה מה שקורה בדואג. בפעם הראשונה שרואים בדואג, הוא אביר הרועים, הוא שקול כנגד העם, הוא שווה לעם. הוא זה שוויתר על הכל ורוצה להמשיך ללמוד תורה. אבל הכל בכוח, הכל בכפייה. הוא לא שם, הוא באמת לא שם. תראו, יכול להיות כל אחד, נכון, שהוא א', שהוא ב', שהוא ג', אתה לא מגיע לתורה, מיד אתה נהיה שם. אתה לא, אוי ואבוי, אנחנו עם התורה רק שיבוא לנו, רק שיתאים לנו, רק שמתחשק לנו. תורה זה אמן תורה, תורה זה לעולם יעסוק אדם תורה מצוות שלו, לשמה. שמתוך שלא נשמע, בא נשמע, זה 100%, זה נפלא, כל הכבוד לדואג שהוא עוצר את עצמו. אז מה, כל השאר שבא להם לעשות דברים אחרים, אז הם לא עצרו אותם יותר טובים? אתה לא מטורט רק שכיף לך, נכון? כן, זה בשלבים ראשונים. אבל כשאתה מגיע למקום שאתה אביר הרועים, למה מזכירים פה שהוא אביר? אז אתה כבר לא צריך להיות שם. אז זה לא אומר שלימוד תורה תמיד הוא בא בלי עמל, אבל אתה מגיע, אתה אחרי עמל של שנים, אחרי שאתה זוכר להגיע למדרגות, אתה לא יכול להישאר כל הזמן, בא לך לראות סרט, אבל אתה בכוח דוחף אותך למקום, למקום כזה. אחרי עמל של, של, של הרבה זמן, זה חייב להיבנות פה משהו אמיתי. חייבת להיבנות פה איזו שייכות נשמתית, שזה השמחה שלך, זה מה שאתה רוצה, זה מה שמעניין אותך. מותר שיעניינו אותך עוד דברים, בסדר. אתה יכול להתעסק בהרבה דברים חשובים אחרים, אבל אתה לא צריך ללכת ללמוד תורה להרגיש שמישהו רצר אותך, שזה כפייה פנימית אדירה. אם בעניין התורה של דואג אדומים הוא כזה שגם אחרי שהוא נהיה אביר הרועים השעון שעון, אב בית הדין שלו, אתה יודעת מי ישם בבית דין של שעון? וזה קדושי העליון, זה שמי בן גרה, שהוא קרוב משפחה של שאול, והוא זה של דוד, הוא היה רבו של שלמה, רבו של שלמה, אתם יודעים מה זה, החכם מכל אדם, מה זה להיות הרב של שלמה, והוא נמצא בדור הזה, הוא יותר מכולם, הוא והחיתוך לך, אז אנחנו אומרים שהם היו לילה ולילה, אז חכמים אומרים, תורה אמורה להגן, תורה אמורה להציל, תורה מצווה בעידנא דעסיק במגנה, בעידנא דעסיק בלא מגנה, תורה בין בעידנא דעסיק ובין בעידנא לא עסיק בגון המגנה. אז איך דואג אדומים כזה, כזה מקום? גמרא שואל, וגמרא אומרת, רחמנא לי בבית, נשאר הביטוי הזה. רחמנא לי בבית. אם אתה משקיע את הכל, רק את הלב, אתה לא מנסה לשנות. אתה לא מנסה לשנות, למה שלא תנסה לשנות, כי אולי אתה לא חושב שאפשר לשנות. אולי אתה לא מאמין שאפשר לשנות. אז אין כלום. אז זה גודל וגודל וגודל וגודל, ויש הרבה אידיעות, אתה מצליח להגיע למשרות חשובות, ואתה מצליח להגיע סברות, להגיד סברות מאוד עמוקות, אבל אם מלכתחילה, זה כמו מה שאמרנו קודם, שלעולם יעסוק אדם התורה מצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כל זה נכון רק אם הגמרא אומרת שכל העוסק בתורה מצוות שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שבילתו על פניו. אם העיסוק שלך בתורה מצוות, עדיף לך למות, תמות, תמות מההתחלה, ואל תעיז לתנף את הקודש ולעסוק בתורה שלא לשמה. אבל מצד שני הגמרא אומרת שכל העוסק בתורה מצוות שלא לשמה, לעולם יעסוק את התורה מצוות שלא לשמה, אין ברירה אחרת, חייבים לעשות את זה. אנחנו גם יודעים את זה בהגיון, גם לי הגמרא, כי אם לא נעסוק בתורה מצוות שלא לשמה, איך נגיע ביום אחד למצב שנהיה כעת עם דרך המגדולים? רק אם אנחנו מתחילים מלמטה, חוצבים דרכנו במעלה הסטלה, בסוף נזכה לימים שנזכה מה תורה לשמה, נכון? אז ככה מסבירים כולם, ככה מסביר המערה, ככה מסבירים את כל גדולי ישראל, שהכוונה היא נכון, אני עכשיו נמצא במצב שלא לשמה, אבל מה השאיפות שלי, מה הלב שלי, מה אני רוצה? אני עכשיו רוצה, אני רוצה להגיע לחיבור אמיתי לתורה, אני רוצה לחיות התורה, אני רוצה שהתורה תהיה עצם הנשמה, שעצם הנשמה שלי, עצם ליבי, הדרך לשם היא דרך רחוקה. לכן בלית ברירה אני מתחיל מלמטה, אני מתחיל במצב שאני עוצר את עצמי בכוח, אני מתחיל במצב שאני מתאמץ, אני מתחיל במצב שזה לא אמיתי לי, אני מתחיל במצב שזה קשה לי וזה רע לי, אבל אני מתחיל בשביל להגיע לאן שהוא אחר לגמרי. אבל דואג האדומים גם בסוף הוא שמה, אם גם אחרי שהוא נהיה אביר הרועים, הוא נהיה במקום שאתה עוד לא התחלת לפתוח את הגמרא ואתה צריך פרסים וחיזוקים, אז מההתחלה זה לא לשם. הוא עסק בתורה ומצוות, לעולם עסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הכוונה איך עוסקים בתורה ומצוות שלא לשמה. לא תעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, אל תדאג, בסוף יהיה בסדר, זה לא הפשט. הפשט הוא שמההתחלה אתה אומר אני עוסק שלא לשמה כדי שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, בגלל זה אני עוסק בתורה ומצוות שלא לשמה. דואג מנותק מכל זה, דואג מנותק מכל זה, ואיך הקדוש ברוך הוא דואג למרות שלא קודם דואג. אז הוא אדם עליון מאוד, אנחנו מגשים בו בשלושה אנשים, בדוד, בדואג ובאחימלך. עכשיו אנחנו מתמקדים בעיקר בדוד, אבל דוד בא לאחימלך והוא כולו נרדף, הוא כולו הולך למות כל שנייה, והוא שוב, זה שחזה מתארים את דוד כאחוז בולמוס וכאוכל כמויות כאלה אדירות של אוכל, זה לא בשביל להגיד שהוא זלילה, זה בשביל להגיד שהוא מצב קשה קשה קשה, ולמרות זאת הכהן יארג בסוף הזה שהוא שאל לדוד בהורים יתומים, ולפי ההלכה לא נשאלים בהורים יתומים אלא למלך ולשלוחו של מלך. אז קודם כל אתם אומרים זה לא פייר, כי אחימלך יכול להגיד שהוא חשב שדוד הוא השליח של המלך, נכון? אבל מסתכל טוב פסוק י' נראה שזה בדיוק ההפך. דוד לא, שאחימלך לא שאל בהורים יתומים לדוד, הוא שאל בהורים יתומים כדי להפריע לדוד. הוא לא אמר לו אני שואל בהורים יתומים כדי לעזור לך לדעת דרכך, את החרב הזאת אני חייב לך בכל מקום. זה החרב שלך. אתה רק את גוליית החיתי, את גוליית הפלישתי. ואתה רק יודע להתאחר, לשמור עליה, אני לא מוכן. אני אומר, בעצם הפשט של פסוק י' זה, אני לא מסכים לתת לך בלי האפוד. לא מסכים לתת לך אותה. אז הוא נשאל, אז למה הוא שאל באור ותומים? הוא אמר, רגע, 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 בלי זה, בשבילו לתת. לולא, האפוד היה מיותר, באופן עקרוני הוא היה חייב לתת לו את זה מיד, באופן מיידי, כי זה מה שהוא נותן לו. הוא עושה את זה כדי להפריע, הוא עושה את זה כדי להפריע. רגע אדומי קולט שהוא לא רוצה לעזור לו, הוא גם לא רוצה לעזור לשאול. וגם אחרי שהוא שאל באפוד, אז הוא אומר לו, אם אותה תיקח לך כך, כי אין אחרת זו אתה בזה. תשמע, אמא, אתה רוצה לקח אותה, קח אותה, אבל אחרת לא תקבל. אז הוא לא מגיש לו את זה בהתלהבות, הוא לא אומר, הנה, קח, בבקשה. הוא אומר, אתה בטח רוצה, זה מין כזה, אתה בטח רוצה להשאיר את זה פה, טוב, אבל אין לי משהו אחר לתת לך, ודוד אין ברירה, דוד לא יכול לקחת שום דבר אחר. ודוד אין לחם, אין לחם ברמה הכי בסיסית, הוא רעב במובן שהוא באמת על סף מוות. וזה שתי כיכרות הלחם שיונתן לא נתן לו. אם יונתן היה נותן שתי כיכרות הלחם, דוד לא היה צריך להגיע בכלל לנוב. וגם המשך הפרק, החצי השני של הפרק, שבוע אחרי אחיש מלך גד, גם הוא היה מיותר, מילא לא דואג היה נהרג, ולא אחרי מלך היה נהרג, וכל הדברים שהם פוטנציאל קיימים, אבל יש הבדל גדול בין זה שיש לי צערה לבין זה שאני מבצע אותו, ממש אותו. כל זה לא מתרחש. אז אנחנו צריכים להבין איך יונתן עשה את הטעות הקשה הזאת. מה השעה לפי זה נדע? שלוש דקות? אז נעצור פה. כי זה נושא חדש.